נכון שכל חומר הוא מורכב מכמה יסודות, נכון? מים, זה שטיינמור, נכון? ככה אני זוכר. אז שני חומרים ומספר וסוג מסוים של תרכוב, זה יוצר לנו בסוף את החומר. כלומר, הילד, אולי גם מי שלא למד, אז נראה לו מים. הנה, זה חומר של מים, ממה זה עשוי? לא יודע, מים. נכון? אבל אם מעמיקים יותר, אז מבינים שזה עשוי מכל מיני יסודות שהן מורכבות בצורה מאוד מסוימת, וזה יוצר את המים. ואם אתה שנה את היסודות, אז גם השתנו המים, נכון? אז כדי להבין מה זה מים, אתה חייב להבין את היסודות ובאיזה צורה הם בנויים, וככה תבין מים. בלי זה לא תבין מים. יכול להשתמש במים, אבל להבין, לא תבין. ככה בדברים החומריים, בדברים המעשיים, כולם מבינים שזה ככה. כל דבר שקורה צריך לפרוט אותו ולהבין את ממה הוא עשוי. אני קורא, כפי שהתפתח המדע האנושי, זה מכבר להבנה, בוחנת כל חפץ חומרי, לא על פי מראה או חיצוני, אלא על פי שינוי ההרכבה הפנימית של יסודותיו הכימיים, שהם הבונים בצורת החומר ואיכותו, אף שרחוקים הם מלהיראות בעין הרגילה. לא רואים את ה-H ולא את ה-O, נכון? אבל זה לא מה שהם לא רואים, זה לא נמצא. זה מה שנמצא. אתה רואה בסוף מאוד מאוד מבחוץ. כדי להבין, אתה צריך להסתכל לעומק ולראות ממה זה, להבין ממה זה עשוי. טוב, אז עד כאן זה המשל. אותו דבר גם במידה. גם המידות בנפש הן מורכבות מכמה אלמנטים, מכמה כוחות, ונראה מכמה תפיסות. וכדי להבין מידה, צריך לפרק אותה לתפיסות שלה, למרכיבים שלה, כדי להצליח להבין אותה טוב. ממילא להתמודד איתה אם זה מידה שלילית. כמו כן, גם המידות שבנפש מורכבות בכוחות יסודיים, כפי הרכבתם, השתנו. וצריך המעיין לדעת האמת, לחקור על פרטי הרכבתם, החלקותם. בסדר, זה מובן הפרטים האלה? הרבה פעמים שאנשים חולקים אחד עם השני, לא יודע, מה אתה בוחר? הוא אומר ככה, אומר ככה. מתפקחים את זה. רגע, שנייה, בוא. מה הנושא שלנו? בוא תפרק, ככה זה נושא מסוים. אל תגיד לי ימין שמאל. תגיד לי נושא, אתה מדבר ארץ ישראל, אתה מדבר תורה, אתה מדבר עם ישראל, אתה נושא כלכלי. מיליון נושאים. בוא ניקח נושא, בוא נבחן אותו. מה זה מביא? מה זה מביא, נכון? מה היתרונות? מה החסרונות? לקחתי את השם הזה, הכללי הזה, ופרקתי אותו לדון. ככה אני יכול יותר להבין אותו. ככה אפשר לדון, ככה, ואז יכול להיות באמת שהוא, פתאום אני אבין שהוא צודק. סתם, בסדר? מבינים דבר כשמפרטים אותו לפרטים. כן, גם מידת הגאווה, בוודאי, כמו כל המידות, חומרה אינו פשוט, אלא מורכב, מתכונות פרטיות. מי יודע אם נמצא כל היסוד שמהם מורכבה? כך אומר לנו הרב קוק, הגאון הגדול. אומר, אני גם אני אצליח להבין את כל היסודות. אבל ננסה להבין יסודות שבתוך הגאווה שהם ברורים והם מאוד מאוד יסודיים. לראות כמה זה קשה להבין את המידה. מכל מקום, כל מה שנוסיף בזה דעת, נוסיף לקח. נוסיף הבנה, נוסיף לקח. אני אגיד אולי עוד דבר. יכול להיות שאם הייתי שואל אתכם לפני כן איך עובדים על מידה, אז הם אומרים, תשמע, אדם כועס. אז הוא, יש לו כל מיני שיספור עד 10, איפשהו זה, או שתפוס את עצמו, או שיגיד לעצמו כל הזמן כל מיני מילים כאלה, אני עכשיו לא כועס. יש הרבה פטנטים והכל חשוב, אני לא... אבל אם רוצים באמת להתמודד עם מידה לעומק, אז צריך להתבונן בה. להבין את הדעת שלה. בלי דעת, בלי הבנה, בלי שכל, לא נצליח להגיע לשורש שלה ולתקן אותה בצורה יותר משמעותית. לכן את ספרי המוסר אנחנו לומדים בהבנה, נכון? לא עוזרים לעצמנו לא להיות גאוותן, לא להיות גאוותן, לא להיות גאוותן, זה לא כל כך עוזר, נכון? אלא למה אני מתגאה? מה גורם לי? מה אני מרוויח מזה? מה התפיסה שיש לי? איזה תפיסה צריך לשנות? בסדר? לכן זה נעשה בהבנה. בכל מקום, כל מה שנוסיף לכן כל מה שנוסיף בדעת, במקרה הזה מידת הגאווה, נוסיף לקח. כשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה, בזה יקל עלינו עול הזיכוך. ככה לאט לאט נצליח יותר לזכך, לתקן. בסדר? אז זה בעצם הקדמה הכללית ביחס למידות ותיקון שלהם והבנה שלהם. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לגאווה. בסדר? אז הרב מונה פה ארבע יסודות בגאווה. אם הייתי שואל אתכם, ממה מורכבת גאווה, מה אתם אומרים? מה? יפה. מה עוד? לא שמעתי? ממה מורכבת גאווה? מה הם היסודות?
יהירות.
יהירות זה שם נרדף, נראה לי, לא? לא, עוד שאתם, יש לה הגדרה אחרת תוך יהירות. איך זה מקדם אותנו ב... אני רוצה יותר לפרט את זה, מה... מגדם השואל?
כן.
חוסר עד שמה היא... זה הקלף המנצח, הכל בסוף קשור לזה. אבל תסבירי. איך? מה הקשר? למה חוזר את שמיים?
אני חושבת שבן אדם כאילו, יש לו את מילת
הגאווה, אז פשוט
כאילו
הוא רואה את עצמו מעל כולם. הוא רואה
את עצמו כאילו, כשאתה מסתכל עליי. לא תספס את הקטע שאני חושבת עם אדם. ותקשרי
לי זה עם
חוסר את
שמיים.
בגלל שאתה תבדיל שכאילו... יש כאילו משהו הרבה יותר גדול
ממך,
כאילו
קיצור. מה נגיד, אמונה. כשיש אמונה, אז הבנתי, שומע. עוד דברים? טוב. מה, מה? תיאורה, הרבה כדורים ביחד. אבל אגואיסטיות, כן. טוב. גיבס זה קשור לאהבה עצמית שאמרה מקודם, נכון? מה?
זלזול.
זלזול זה ביטוי או שזה נובע מזה?
אתה מזלזל בכל מה שהוא לא אתה.
זה ביטוי, נכון? אם הוא גאוותן, הוא מזלזל. זה לא בגלל שהוא מזלזל, הוא גאוותן. נכון? טוב, בואו נראה ככה. אני חושב שהעמדה הפשוטה של אנשים בדרך כלל שביטחון עצמי מופע זה גאווה, ומילא חוסר ביטחון זה לא קשור לגאווה. זאת אומרת, קצת הפוך, אני מסכים איתך, שגם חוסר ביטחון הוא הרבה פעמים קשור מאוד לגאווה. אבל בוא נשאיר את זה קצת, אם שכחנו תזכירי לנו, זה לא היה היום, אבל כי נושא זה חשוב. טוב, אז בוא נלך הרב ככה מחלק. אז אמרתי לכם, זה נמצא בספר מידות הראייה, שהרבה מידות, ושם ככה זכינו, התורה של הרב שהוא ככה צולל ומנתח ככה מפרט. אז היסוד הראשון, ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה הם, א', אהבת עצמו במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. עד כאן הדברים של הרב. זה לא טוב לאז שאדם יאהב את עצמו. בן שלי סיים את הצבא, אז מכינים אותך ליציאה. אז ראיתי איזה דברים שנתנו להם. כתוב שם, תאהב את עצמך, מאוד, תחשב לי. כל מיני רבות. היום, אתה יודע פשוט, תאהב את עצמך, וזה חשוב. מה אתם אומרים?
זה במידה. כאילו, כן צריך לקבל את עצמך, ולאהוב את מי שאתה. אבל זה כאילו לא... לדעת
את
מקומך
בסוף. שמה? כן, נכון, זה ההבדל. ברור שאדם צריך לאהוב את עצמו ולכן לדאוג לעצמו ולהעריך את עצמו ולהכיר את היתרונות שלו, להכיר גם את החסרונות שלו. זה ודאי, זה ודאי מאוד חשוב. אם אדם לא אוהב את עצמו, אז זה פגיעה קצת בעני, זה משהו פה לא מאוזן, הכל הוא שופט לא נכון, כי הוא מרגיש את עצמו כל הזמן שהוא לא בסדר, כל הזמן הוא גם שופט לא נכון, שופט עצמו לא נכון, שופט המציאות לא נכון. לכן נחליף את זה. בטח שאדם צריך לאהוב את עצמו ולעזור לעצמו, כל אחד עוזר לעצמו, אבל להעריך, להכיר את היתרונות שיש בו, לשמוח בהם, להודות בהם לקדוש ברוך הוא. ויחד עם זה, להכיר גם את החסרונות. כאן הבעיה, אהבת עצמו במידה גדולה מאוד. יש אהבת עצמי בצורה מאוד מופרזת, ולכן הוא רוצה למשוך כל נעימות עליו, לכן הוא כל הזמן צריך שיהיה לו נעים. נעים לא רק טמפרטורה ואוכל, לא רק דברים פיזיים גם, וגם הוא צריך בכל מקום שתהיה לו את ההרגשה שהוא חשוב, שמתייחסים, שהחברה מתייחסת אליו בצורה כזאת. הוא, זה מאוד מאוד קריטי לו. לפעמים אולי אפילו מכור לדבר הזה. כל כך אוהב את עצמי בצורה כל כך חזקה, ולכן אני צריך שכל הזמן תהיה לי את ההרגשה הזאת שמספקת לי את האהבה עצמית. כי אם לא יהיה לי את ההרגשה הזאת, אז אני תקוע. יש לי פה איזה צורך מאוד מאוד גדול של אהבה עצמית, ואני לא מספק אותו, וזה יהיה לי מאוד קשה. לכן אני צריך לדאוג להצליח כל הזמן, לקבל את המחמאות כל הזמן, לקבל את האווירה הנכונה כל הזמן. זה למשוך כל נעימות אליו. אני אמשיך רגע טיפה. מתוך ירידה מוסרית, האדם רואה עצמו כמרכז הכל. מעריץ, מחשיב את עצמו ואת עצמו בלבד. לכן משתוקק שכל חשיבות, כל כבוד, שבח והרצה יופנו אליו. המציאות המתוקנת, שאדם אוהב את עצמו. כל אדם אוהב מחמאה. אבל במציאות יותר מתוקנת, הוא שמח במחמאה. אבל הוא שמח גם בזה שמרים לו איזה חיסרון אצלו, שהוא יכול גם לשכלל אותו ולהתקדם איתו. כלומר, הוא שמח שעוזרים לו יותר להכיר את עצמו. הוא יודע שיש דברים שהוא טוב בהם ויש דברים שהוא חסר בהם. ופה לא יעריץ אותו על זה ולא... נכון? זה המציאות היותר מוזן. זאת אומרת, הוא לא משועבד לעצמו, לאהבה עצמית. הוא אוהב את עצמו, אבל הוא לא משועבד לזה שעכשיו כל הזמן זה צריך להרגיש את הדבר הזה, ואם כמה שעות או כמה ימים הוא לא הרגיש את החשיבות הזאת, אז כבר החיים נהיים מאוד מדוקאים. אז האהבה העצמית הזאת מחייבת אותו. מחייבת, אם הוא... אז ככה, אז גאוותן, יש בתוכו גרעין מאוד מרכזי של אהבה עצמית מאוד חזקה, ולכן הוא כל הזמן צריך למשוך נעים, ולכן הוא כל הזמן, גם במודע, גם בתת מודע, הוא כל הזמן ידאג שכל הזמן הוא מקבל את הנעימות הזאת. ולמשל, הוא לא ילך למקום שלא מתייחסים אליו מספיק בצורה מכובדת, לפי שיטתו, נכון? הוא לא יעשה דברים כאלה שיכול... לא להצליח בהם, כי אז פתאום זה יתקע אותו עם אהבה עצמית, פתאום מרגיש לא נעים. אז במודע אותו עד מודע הוא מחפש כל מיני מקומות כאלה, הוא עושה דברים, הוא בוחן מילים כל הזמן כדי לייצר את הסביבה הנעימה הזאת, לספק את האהבה עצמית. בסדר? בצורה מכורה כזאת, בסדר? כדי להבין משהו תמיד, לוקחים אותו עד הקצה, להבין אותו בצורה המופרזת, אחר כך, אם אני אבין שיש בי חלק מהדבר הזה, אז בסדר, אז אני יודע איך זה, אבל אני בכוונה לוקח את זה במקרה, אהבה עצמית, במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך את כל נעימות אליו, ולכן כל הזמן הוא דואג, הוא חייב כל הזמן לדאוג שכל הזמן יהיה לו נעים. בסדר? מילא כל קושי או כל חוסר הערכה, פוגע לו בעצם החיים שלו. נכון? אז זו הנקודה אולי הראשונה, המאוד מאוד קריטית. אז אמרו את זה פה, נכון? רמזו לזה ככה. אז מזה שיש אהבה עצמית מאוד מאוד חזקה, אז היא עליה בנויה הגאווה, שעוד לא מספיק הסברנו. בסדר, נסביר, אנחנו עדיין מחלקים אותה לחלקים.
זה בא, הגאווה מגיעה מתוך אהבה עצמית?
כן, הגאווה היא חלק מהמרכיב יסודי, בתוך הגאווה זה אהבה עצמית, כן. כשיש אהבה עצמית מאוד נפרדה, זה חלק מהמרכיבים של הגאווה, כן.
אבל זה לא הפוך אומר?
שמה?
שבן אדם לא מספיק אוהב את עצמו, ולא מספיק בטוח ואין לו
שהוא
טוב, אז הוא צריך להראות כאילו משהו שהוא אחר כדי להרגיש שהוא טוב.
זה נכון, אבל למה הוא צריך להרגיש שהוא טוב?
כי הוא אוהב את עצמו? כי... אבל כל בן אדם נוח לו כש... מעריכים אותו. כאילו כל בן אדם אוהב להצליח.
אז השאלה אז בעצם אומרת, אז האם כל אדם גאוותן? שאלה טובה. ולכל אחד יש שאריות כאלה, ברמה מסוימת.
השאלה
אם הוא עושה את ההצלחה כדי שיתנו את הפידבקים
הטובים,
וכאילו יעלה אותו?
בדיוק, ואז אם
הוא עושה
את זה בשביל
שיתנו לפידבקים,
אז זה אומר שהוא לא
מספיק כואב.
אז למה
הוא צריך שיהיה לו כל כך נעים? כי זה... זה קשור למה שהיא אמרה קודם, שאני לא רוצה כל כך להתייחס לדבר הזה. אבל בעומק... הוא מאוד מאוהב את עצמו, לכן הוא צריך כל מיני שאלה, למה הוא צריך כל מיני את השבחים האלה? כי הוא כל כך, הוא חייב את הנעימות הזאת. הוא אוהב את עצמו בעמד, זה בינו לבין, לא, אם הוא לא אוהב איזה משהו מסוים אצלו. לא, לא, זה, כרגע אני לא מדבר על נקודה, בסדר?
אז אולי זה לא
בדיוק
אהבה, אולי זה רגשת אחרת לא
כמו שיש. מה, פה? מה שכתוב פה, אהבת עצמו?
כן, כאילו, אני חושבת ש... אני לא יודע, רציתי לשאול בכללית, האם אהבת עצמו פה זה עבר בין...
אדם צריך להעריך את עצמו או לאהוב את עצמו. אבל אם... בואו נוסיף קצת דרך מה שאת אומרת. אבל הוא אוהב גם את אשתו, הוא אוהב גם את הילדים שלו, הוא אוהב גם את הקהילה שלו, הוא אוהב גם הרבה דברים נוספים. זה כבר מייצר איזו מציאות אחרת. אין לי רק אני, והכל עכשיו בשבילי. נכון? אז זה לא רק מינון, זה מייצר אורח חיים אחר לגמרי לגמרי. שאהבה עצמית כל כך גדולה, זה אומר בסוף כאילו יש רק אני. לכולם לטובתי. אולי אפילו נהיה קיצוניים, אולי אפילו אשתי, זה רק בשבילי. אולי אפילו הילדים שלי, זה רק בשבילי. זה מאוד קיצוני, בסדר? אבל... אז כן, כן, אם זה אהבה עצמית גדולה מאוד, אני עושה לדייק במילים של הרב, אז כן, אז היא מייצרת... בסוף יש רק אני, יש רק אני. מזה אחר כך יהיה פה תפיסה שלכן אני גם מאוד שלם, אני חייב להרגיש כל הזמן שלם, ועוד לא אמרנו את הדבר, אבל אני צריך להרגיש כל הזמן מאוד מאוד מכובד. כל אדם צריך להרגיש מכובד בינו לבין עצמו, אבל אם הוא כל הזמן צריך שיכבדו אותו, אם יש מקום שלא מכירים אותו, לא מכבדים אותו, אז זה גומר אותו, כי הוא לא מקבל את הדלק הזה. התקדמנו זה קצת, בסדר? כן. אהבת עצים באופן נפרד, כן, זה ירידה מוסרית, זה אגואיזם מאוד מאוד גדול. את אמרת קצת אגואיסטיות, נכון? אגואיסטיות בצורה מאוד חזקה, כן? ודאי זה ירידה מוסרית, נכון? אם הילד רוצה את הביסלי שלו כל הזמן, אז בסדר, זה הטבע שלו, בשלבים כאלה שהוא צריך לדאוג לעצמו, וזה בסדר גמור. אבל אם, כמו שהוא מתייחס לעצמו ולא רוצה לתת לאחרים, אז הוא ככה גם כשהוא נהיה גדול, וגם אחר כך כשהוא מתחתן, הוא קיים בית, אז הוא כל מיני יש לו, הוא קודם בכולם. נכון? זו ירידה מוסרית? נכון. כי אתה צריך, לא השתכלת להבין שיש עוד אנשים, או לבנות את הכוחות היותר מוסריים אצלך, אתה עדיין תקוע רק באני. בעלי חיים דואגים רק לעצמם, בלי בחירה, אבל זה הזה שלהם. בן אדם, יש לו גם נשמה. נשמה היא חלק כל מעל, היא לא רק... טוב. אז זו נקודה ראשונה, אולי מאוד מאוד בסיסית, מאוד מאוד עקרונית, צריך עוד לפרט אותה, אולי תוך כדי נעשה קצת יותר, אבל בסדר? נעבור לשנייה, בסדר? החלק השני. טוב, היסוד השני הוא כוח דמיון מטעה. להגדיל כל מה שיש בו, יש פה בעצמו, כן? בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. זאת אומרת, אני בהתחלה לא אגיד דמיון, אני אגיד מחשבה. בן אדם הזה, אחד מהמרכיבים של הגאוותן זה שהמחשבה שלו היא שכל נקודת טוב שהוא רואה בעצמו, באמת, והוא צודק, לא שהוא עד כדי כך עיוור. רואה נקודת אמת, אבל הוא מנפח אותה בצורה משוגעת לגמרי. הרבה כפליים מעמידה אמיתית. הוא קצת חכם, במחשבה שלו, בהרגשה שלו, הרב קורא לזה בדמיון. למה זה בדמיון? כי זה לא באמת. אז הוא, בתחושה שלו, הוא גאון העולם. וככה בכל נקודה טובה שהוא מוצא לעצמו. נמשיך רגע שם, תראו. אהבת עצמו הגדולה, זאת החלק הראשון שאמרנו, גורמת, החלק הזה, עכשיו לתפיסת עולם. מה הוא חושב על עצמו? בסדר? קודם לא דיברנו מה הוא חושב. אהבת עצמו. בסדר? עכשיו זה מייצר תפיסת עולם. יש לו כל הזמן תפיסה מאוד מאוד, בתוכו מאוד מאוד חזקה, של מה, איך הוא רואה את עצמו. הוא כל הזמן מנתח את עצמו. הוא מנתח את עצמו כל הזמן בלי פרופורציה. כל נקודה טובה, הוא מחפש את הנקודות הטובות מאוד מאוד, וכל נקודה טובה הוא, אם הוא ינתח את החבר שלו, יכול להיות שהוא אדם מאוד מדויק ויודע להגיד בצורה מאוד מאוד נכונה. בסדר, אני לא מדבר איזה ילד שהכל מעוות הכל. זה בן אדם חכם, רציני, שיודע לנתח נכון. יכול להיות שאת כל הסביבה הוא יודע לנתח טוב. בן אדם כזה, בן אדם יודע להגיד טוב. בסדר? מישהו יתייעץ איתו ויודע להגיד לו מצוין. אבל על עצמו, בגלל אהבה עצמית, אהבה עצמית מסנברת אותו, כמו איזה שוחד כזה, והוא כל נקודה חיובית, הוא מעצים אותה ב...
הרב, אבל אם אדם יראה בעצמו, אם אדם יראה בעצמו, אם אדם יראה בעצמו, אם אדם יראה בעצמו, אבל הוא גם יצלח באחרים, הוא רואה את זה בעצמו מאוד גדולה. אז גם לזה יש מעט, כאילו, באמת, אתה מבין שיש פה בעיה, אם אדם יראה בעצמו, כאילו, משהו טוב, ובאחרים הוא לא מסוגל לראות. אבל אם באמת אדם יש את זה כישור, כאילו, באמת רואה כבוד הטוב בצורה מאוד חזקה, אבל גם מצא כבוד זה באחרים.
אני אתן לך דוגמה ונגדיר את זה. אם הוא ככה, את רומזת קצת ליבול לעין טובה וזה, אני לא מדבר על עין טובה. זה בן אדם שיקור, אין לו מוח. זאת אומרת, אם הוא נמצא עכשיו, יש לו כמה חברים, והם פתרו איזה כמה תרגילים במתמטיקה, ועכשיו הוא בטוח שהוא והחברים שלו זה הגאונים הכי גדולים במתמטיקה בעולם. הוא הזוי. זה ילד, נכון? אין, זה לא המקרה, לא לזה התכוון, נכון? עכשיו, לכן אני אומר, דוגמה אחרת, מהאדם הזה, כשהוא מנתח מישהו, הוא יודע לנתח מאוזן, מדויק, בסדר? כי הוא לא נגוע. ברגע שביחס לעצמו, הוא באמת בתחושה שלו, בפנים, הוא משוכנע בזה, ב-100%. שיש פה איזו גאונות נדירה, שרק עוד לא גילו אותו, ועוד שנייה כולם ידעו, ובטוח, מאיפה זה מגיע לו? הרי זה מטופש, זה דמיון, זה לא שכל. מאיפה זה מגיע? כי הוא נגוע באהבה עצמית, ולכן ככה הוא מסתכל. אהבת עצמו הגדולה מעוות את שפיטתו, מאבד ממנו את יכולת הכרת האמת, ומגבירה את דמיונו הכוזב. זה בן אדם שהשכל שלו נהיה יותר קטן. כשאני אומר שכל קטן זה לא הכוונה שהוא פחות חכם, בסדר? זה לא מבין. אלא בשפיטה. השפיטה שלו ביחס לעצמו, השכל הרבה פחות מתפקד שם, מה שמתפקד זה הדמיון. ועם הדמיון אפשר לרוץ לאיפה שרוצים. המצייר לו כל מעלה עצמית כגדולה 1,000 מונים ממה שהיא באמת. חי באיזה סרט מסוים, נכון? אדם שהדמיון מאוד מאוד חזק אצלו, הוא חי באיזה סרט. בסדר? חבר שלו שיראה אותו, הוא אוהב אותו, אומר, יכול להגיד, שמע, אדמן, אתה משהו אצלך שתית יין, כאילו משהו פה נראה לא, משהו פה לא עובד טוב, משהו בשכל פה לא הגיוני. אבל בגלל אהבה עצמית, אז התפיסה שלו את עצמו היא כזאת. טוב, זה ביחס לעצמו. מגמד בעיניו את מעלת זולתו, כאילו שלו מכל יתרון וטוב. הוא רומז פה משהו, אני לא אכניס את זה עכשיו. בהמשך נדבר על הדבר הזה. כשהוא מנסה עכשיו לנתח את החבר שלו, נגיד שהם מתחרים אחד מהשני, בסדר? כששניים שמתחרים, נגיד שהם שווים באמת בכמה מידות שיש להם, בסדר? בכישרונות העסקיים שלהם שווים, בסדר? ביחס לעצמו, הוא בטוח שזה גאון שיא הכישרונות, ביחס לחבר שמתחרה איתו, הוא יראה אותו הרבה הרבה פחות משהו באמת. בסדר? אז אמרנו דבר שני. נקודה ראשונה אמרנו, אהבה עצמית מאוד נפרזת. נקודה שנייה, שגם קשורה לנקודה הראשונה, שגורמת לזה שעכשיו, מעכשיו, הבן אדם, מה המחשבות שלו, הבן אדם הזה חי באיזה דמיון מאוד חזק, וכשהוא ביחס לעצמו, הדמיון מאוד מאוד חזק. כל נקודת, הוא באמת, גם בלי לספר למישהו אחר, חבר'ה. אני לא מדבר גם על שהוא עכשיו מתחיל לספר סיפורים, ואני מדבר, איך הוא הולך לישון בלילה? מה הוא חושב על עצמו כל הזמן? הוא בטוח שמשהו שם... אני אגיד עוד דבר, זה לא כתוב פה, אבל הרבה פעמים זה יהיה מטוטלת כזאת. יהיה לו הרגשות, כי דמיון הוא לא קבוע כל כך. ולכן יהיה לו לפעמים את התחושה ואת הדמיון שהוא מוצלח המוצלחים, מטאור הגדולים, ויהיה לו לפעמים את הזמנים האלה שהוא ירגיש הכי על הפנים שיש. כי זה לא האמת הרי, נכון? הכל זה רק דמיון. הדמיון הוא רואה מה שהוא רוצה. הוא לא מאוזן. אז אם עכשיו היה סביב איזו הצלחה, אז זה בטוח שיש פה איזה... מחר הולכים לגלות אותי. ואם הוא יהיה באיזה כישלון, אז זה ישבור אותו, והוא יראה בחוסר איזון, הפוך בדיוק. אז יש לו פתאום להגיד, וואלה, וואלה, על הקרשים, אני דפוק לגמרי. זה ישבור אותו, בסדר? אבל כך הוא... כי זה הדמיון. שכל יותר יציב, יודע להגיד...
כאילו, לפי מה שאתה אומר, אדם
בכלל
לא יודע
אם הוא יודע. שואלת אם אדם יודע?
כן, אדם שהוא בעבודה, שהוא בעבודה.
הוא צריך לדעת, הוא.
לא, כי לפי מה שאתה אומר, אין לו דרך לדעת.
למה?
כי זה דברים שכאילו הם...
כזה... עדינים?
כן. וכאילו זה משהו שכאילו... איך הוא יודע ב... לא שהוא חושב עכשיו שהוא
גרון לחידון,
אבל
כאילו... נגיד שני דברים, אבל זה צריך להרחיב את זה, לא בטוח שעכשיו נעשה את זה כל כך, אבל באופן עקרוני, טוב וחשוב שכל אדם תהיה לו איזה... יפתח את המודעות. קודם כל שיהיה חשוב לו להכיר את עצמו. אחד. אחרי שחשוב לו, אז הוא ידע לפרוט את זה לפרטים, מה היתרונות. שאני שמח בהם, איתם אני יכול לתרום, מה החסרונות שעליהם אני צריך לעבוד. אני גם שמח בהם, ולא נדבר על זה עכשיו, שאפשר להתקדם איתם. ולאט לאט לסגל איזו כנות כזאת ומחשבה על עצמי. נקודה אחת, צריך להרחיב אותה, בסדר? נקודה שנייה, הרבה פעמים יש לי חבר טוב שיכול לשקף לי את הדברים. נכון? לפעמים אני יכול לחיות באיזה סרט מסוים. ובטח בדברים שאני יודע שהדמיון משתולל לי חזק. אני אגיד לו, תשמע, תעזור לי בניתוח. אני מרגיש שבתחום הזה אני, רק עוד לא גילו אותי. תשמע, עכשיו אנחנו בזמנים של פוליטיקה. קשה להיות עם תמונה על הקיר, נכון? שבן אדם עם תמונה על הקיר. יש אנשים שלא קשה להם, יש אנשים שמוסרים את הנפש כדי שיהיה תמונה על הקיר, כדי לעזור לעם ישראל. נכון? אבל שמה... איך עושים פוליטיקה בזמנים אידיאליים? בזמן דוד המלך, איך עשו פוליטיקה? שאלה רצינית, נכון? עם מידות טובות. מידות טובות זה לא לשבת כל הזמן וזה, שאף אחד להכיר אותך ולברוח. כי אם אתה צריך להיות איש של הנהגה, אתה צריך שיכירו אותך, זאת אומרת, עם השפעה, זה לא... איך עושים את זה? מציאות מתוקנת? כבר אנחנו מאוד מבולבלים. כי אנחנו רואים הרבה פעמים מציאות מאוד מאוד מקולקלת, ועני, ושקרים, ועלילות, ו... וזה כאילו, יש לנו הרבה פעמים הרגשה כאותי, טוב, מה אפשר לעשות? אם רוצים פוליטיקה, זה מה שצריך. אין משהו אחר. וזה קשה, אבל לא יכול להיות שאין משהו אחר. כי פוליטיקה והנהגה, וזה דבר שהיה ותמיד יהיה, נכון? וכמו שכל העולם צריך להיות מתוקן, גם זה יהיה מתוקן. אולי ייקח זה יותר זמן. אני לא יודע. אבל... איך נבחרים לפוליטיקה ושומרים על המידות. ו... חתיכת סוגיה, סוגיה רצינית. בסדר, שני דברים אמרו, כאילו, יותר זה וגם לשאול אנשים אחרים, אבל בסדר, זה סוגיה, בסדר. כן. אני רואה את
העיקרון
שאני מנסים
להעביר, זה פשוט אנחנו איך מגלים את זה,
חדית השאלה, מה אנחנו מנסים לעשות פה? אנחנו רוצים להבין יותר לעומק קצת מה זה גאווה. כדי להבין אותה אמרנו שמבינים דרך פרטים. אי אפשר להבין אם אנחנו לא מפרטים את הדברים. ובינתיים אמרנו שתי יסודות שהם פרטים בתוך הגאווה. נקודה ראשונה זה אהבה עצמית. בסדר? אהבה עצמית היא מרכיב משמעותי. ומרכיב שני של הגאווה, שהוא גם קשור מאוד לאהבה עצמית, זה... אדם קצת חי בסרט, שכל פחות ככל שהוא יותר גאוותן, יותר אוהב את עצמו, אז התפיסה שלו ביחס לעצמו היא יותר מדומיינת ופחות שפויה. זו הנקודה השנייה. גם, נכון, גם. טוב, בסדר? אז זו הנקודה השנייה. עכשיו הנקודה שלישית. יסוד שלישי. ג' עוד טעות. עוד טעות דמיונית, עוד טעות שקשורה לתפיסה, שעל ידי מה שיערהר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. על כן יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור, הציור והכוונה כאילו בתפיסה שלו את עצמו, בדיבור ובמעשה. מה אתם מבינות? שעל ידי מה שיערהר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. מי? מי? הוא עצמו. אף איש במיטת המציאות ינקה. טוב, מה הרב אומר פה? מה אתם מבינות?
שלפי מה שבן אדם רואה בו חשיבות בחיים שלו, הוא מפתח בצכר של חשיבות למשהו שהוא חשוב, לפי זה הוא יחשוב שהבן אדם כאילו אם הוא חושב שמתמטיקה זה דבר חשוב בעולם והוא טוב במתמטיקה, אז הוא יחשוב שהוא חשוב.
זאת אומרת, בסדר, זאת אומרת, הוא בונה איזה מערכת ערכים חדשה משל עצמו. יש מערכת ערכים אמיתית, שדרך תורה אנחנו יודעים אותה, נכון? ויש גם איזה יושר מסוים. למשל, אנשים שעושים חסד, זה אנשים שהם טובים, נכון? זה לא רק יש בתורה, זה גם אנחנו מרגישים את זה ביושר שלנו, נכון? בסדר? הוא בונה מערכת ערכים מעצמו, מחדש, על פי הדמיון שלו. ולמשל, בוא ניקח בחברה, למשל, הרבה אנשים בחברה, וככה החברה יצרה איזה מצב כזה, שלהיות אדם מפורסם, זה משהו מאוד, זה נקרא הצלחה. מה נקרא הצלחה? זה להיות אדם מאוד מפורסם. בסדר? נכון? נמצא באוויר קצת הדבר הזה. ובסוף כאילו מונח לו, לא משנה באיזה תחום אתה עוסק, בסוף תגיע לאיזה פרסום, זה הצלחה גדולה. נכון? לא משנה אם אתה זמר או אתה ממציא איזה משהו, זה לא משנה, זה בכלל לא קשור. נכון? כאילו פתאום נהיה איזה אידיאל חדש. מה האידיאל? שאני מפורסם. אני בא למקום וכולם מכירים אותי, אז זה נקרא הצלחה. או פרסמו עליי איזה כתבה בעיתון, אז זה נחשב שהגעת לאיזה פסגה של הצלחה. נכון? זה נקרא להמציא ערכים מחדש. נכון? כי להיות מפורסם זה לא כתוב באף מקום שזה הצלחה. זה לא דבר שהוא ערכי. זה לא דבר שמוסיף טוב. זה לא דבר שבונה את המציאות, תורם למציאות. זה לא דבר שדווקא בא מהנשמה שלי, נכון? זה לא קשור. אבל החברה יצרה איזה משהו שכולם מחשיבים אותו, ועכשיו זה מונח לו שהוא, זה הפסגה שלו. תגיע לאיזה משהו כזה מאוד מאוד מכובד, מפורסם. בסדר? זה דמיון. למה זה דמיון? כי מערכת הערכים היא לא כזאת, נכון? לא בסרט הדיברות ולא בשאף מקום אחר, ולא גם בסתם, גם באדם פשוט. עכשיו תגיד לי, מה הערכים הטובים שנחשבים בה? אף אחד לא יגיד פרסום. יכול להיות מפורסם. אז בוא נקרא זה עוד פעם, מהדוגמה הזאת, בסדר? עוד טעות דמיונית, שעל ידי מה שיערר בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אז מה הוא עושה? הוא החליט איזה משהו, ועכשיו הוא, אף על פי שבאמיתת המציאות אינו כן. יכול להיות שזה בכלל לא דבר חשוב באמת מצד האמת, נכון? זה לא מקדם שום דבר במציאות. על כן התגבר, אז מה הוא עושה? הוא כל הזמן עכשיו התגבר לאמת, להחזיק דמיונו הזה בציור ודיבור ומעשה. עכשיו הוא כל הזמן, הוא מנסה להיות סביב זה ולשכנע את עצמו ולשכנע את כולם שזה עכשיו הדבר הכי, הכי טוב. אז בעצם, נקודה השנייה אנחנו צריכים לעצור בה. נמשיך את זה פעם בת, הנקודות, שתי הנקודות הנוספות. אז זה תפיסת עולם דמיונית נוספת. לא הפעם איך שאני מנתח את עצמי, סליחה, ואני מעצים כל יתרון, אלא במה נקרא דבר מושלם, מה נקרא חשוב, בסדר? אני בונה למערכת ערכים מחדש, בין עם עצמי, או החברה בונה, בסדר? זה יותר שכיח הדבר הזה, ומערכת הזה, ממילא, מערכת הערכים הקודמת היא כבר לא מעניינת, וככה אני מסתכל על המציאות. אם הוא מפורסם, אז הוא מאוד מכובד, הוא מאוד נחשב. טוב, בעזרת השם.